הצעה לפתרון בחינת הבגרות בתנ"ך, מועד קיץ תשע"ח 2018, תוכנית הרפורמה ללמידה משמעותית מרכיב 30%. הפתרון נכתב על ידי עדי שטרן טרומפלדור מצוות מורי רשת החינוך אנקורי. שאלה אחת. א. שינוי היחסים בעקבות האכילה מעץ הדעת בא לידי ביטוי בשלושה תחומים. הראשון, היחסים בין אדם ואלוהים. האל בורא את האדם בפרק ב' ומעניק לו חיים. ויצר אדוני אלוהים את אדם, אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. ואילו בפרק ג' האדם ממרה את פיו של האל, ואוכל מעץ הדעת בניגוד לצו האלוהים. ותיתן גם לאישה אימה ויוכל. וגם, המן העץ אשר ציוויתיך לבלתי יכול ממנו אכלת? השני, היחסים בין האדם לאשתו. בפרק ב' האישה נבראת על ידי האל מצלעו של האדם, והוא מרוצה מבריאתה. ויאמר האדם, זאת הפעם עצם מעצמותיי ובשר מבשרי. בהמשך בפרק ג', האישה היא זו שנותנת לאדם לאכול מפרי העץ, ואילו לאחר האכילה מהעץ, האישה נענשת מפני שגרמה לאדם לאכול ממנו בעונש. ואלישך תשוקתך והוא ישלוט בך. כלומר, שמעתה ההרמוניה ששרתה ביניהם תופר, והיא נידונה להיות נשלטת על ידו ולהשתוקק אליו כל חייה. השלישי, בין האדם ובעלי החיים. בפרק ב' החיות נבראות להיות לעזר לאדם, והוא מעניק להן את שמותיהן. ויבוא אל האדם לראות מה יקרה לו. בגלל שהנחש פיתה את האישה לאכול מן העץ, הוא נענש בזחילה על גחונו, ומעבר לכך בעונש, ואיבה אישית בינך לבין האישה. הנחש מייצג את כלל בעלי החיים, והאישה את כלל בני האדם. והאל קובע שמעתה ישררו ביניהם יחסי שנאה תמידיים. ב. המתואר בבראשית ג' 1-6 מדגים את דברי המדרש ואת הטענה כי האל ברא את האישה כחכמה במיוחד, בכך שבפסוקים אלו מתואר כי האישה מנהלת דו שיח מול הנחש ומתווכחת איתו על האיסור לאכול מעץ הדעת. היא מנהלת מולו מסע ומתן ומתווכחת עמו באופן שרק בעל חוכמה יכול להידיין, ועל כן זה מוכיח כי האל ברא אותה עם יתר בינה. ג' 1. שמה של האישה בבראשית ב' 23 מבטא את היותה נבראת מצלעו ובשרו של האדם. לזאת יקרא אישה כי מאיש לוקחה זאת. כלומר, הם בעלי אותה מהות גופנית ואף רוחנית. 2. הקשר העולה בין שמה של האישה חווה, כי הייתה אם כל חי, לבין פסוק 16, הרבה הרבה עצבונך והרונך, בעצב תלדי בנים, ואלישך תשוקתך, מתבטא בשתי אפשרויות. האפשרות הראשונה, בגלל שהאישה היא זו שמולידה בנים, שמה חווה ניתן לה בשל היותה אם כל חי. האפשרות השנייה, האדם מעניק לאשתו את שמה כפעולה של שליטה, התואמת את הנאמר בפסוק 16, והוא ישלוט בך. שאלה 2. א. 1. יצחק אוהב את עשיו מפני שצייד בפיו, כלומר משום שעשיו מביא לו צייד ומכין לו ממנו מטעמים שיצחק אוהב. אהבתה של רבקה ליעקב מבוססת לדעתי על הגדרתו כאיש תם ויושב אוהלים. כלומר, מפני שיעקב נהג לבלות את מרבית זמנו באוהל לצד אמו ונשים נוספות, מה שמרמז על קרבתו של יעקב לאמו, שאינו ככל שאר הגברים שנוהגים לעסוק בפעילויות מחוץ לביתם, יעקב מבלה את ימיו אמה באוהל. 2. כן, העדפה של רבקה שיעקב יקבל את ברכת הבכורה, אכן עולה בקנה אחד עם דבר הנבואה, ורב יעבוד צעיר, מכיוון שפירוש אמירה זו, היא שהאח הגדול יותר, כלומר רב בימים או בשנים, הוא זה שיעבוד את האח הצעיר יותר, באופן שסותר את דרך הדברים הנהוגה, בה האח הצעיר בדרך כלל כפוף לאח המבוגר. מכיוון שיעקב יצא שנים מבטן אמו, הוא נחשב האח הצעיר, ועל כן העדפתה שיעקב יקבל את הבכורה, תואמת את היפוך המצב באופן שתואם לנבואה שקיבלה מאלוהים. ב. 1. על פי דברי זקוביץ', אין להאשים את יעקב ברמאות, מכיוון שעשיו הסכים מרצונו למכירת הבכורה. יעקב לא הכרח אותו לעשות זאת. זקוביץ' טוען שייתכן אפילו שעשיו התמקח עם יעקב ודרש גם לחם בעבור העסקה, מה שמאשר את היות העסקה עסקה חוקית לחלוטין. ולפי דברי רש"י, הגדרתו של יעקב כתם היא הגדרה הניתנת לאדם שלא יודע לרמות, ומכיוון שיעקב זוכה בתואר זה, לא ניתן להאשימו ברמאות. 2. שתי אפשרויות לתשובה זו. האפשרות הראשונה. כן, לדעתי הכינוי תם לפי רשי הולם את מעשיו של יעקב בפרק כ"ז 5-19, מפני שנאמר במפורש שרעיון לרמות את יצחק היה של רבקה. ואתה בני שמע בקולי לאשר אני מצווה אותך. לפי פסוק זה, לא רק שזה לא היה רעיון של יעקב מלכתחילה, אלא שגם רבקה ציוותה על יעקב לבצע את מעשה הרמאות. האפשרות השנייה, לא, לדעתי כינוי זה לא הולם את מעשיו של יעקב, מפני שגם אם זה היה רעיון של רבקה, הוא יכול היה לסרב לה. אם הוא לא יודע לרמות, מדוע שיקר ליצחק מספר פעמים כאשר יצחק שאל אותו לזהותו וכששאל אותו כיצד שב כל כך מהר מהציד? ויאמר יעקב אל אביו, אנוכי עשיו בכורך, עשיתי כאשר דיברת אליי, קום נשבה ואכלה מצידי בעבור תברכני נפשיך. ג. 1. בפרק כ"ה, מדרש השם של יעקב הוא, ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. לפי מדרש זה, משמעות שמו היא שהוא ניסה לעקוף את אחיו בעת הלידה. בפרק כ"ז, מדרש השם של יעקב הוא, ויעקבני זה פעמיים, את בחורתי לקח, והנה אתה לקח ברכתי. לפי מדרש שם זה, משמעות שמו של יעקב היא רמייה, מכיוון שהוא רימה פעמיים את אחיו, פעם במחירת הבחורה, ופעם בגנבת הברכה. 2. בבראשית כ"ט, ניתן לראות שיעקב נענש על פי עקרון מידה כנגד מידה על מעשיו לאחיו עשיו, בכך שמסופר כי יעקב עבד 7 שנים כדי לשאת את רחל, שהיא האחות הצעירה מבין השתיים, ובליל הכלולות אביה החליף אותה באחותה לאה, המבוגרת יותר. כשיעקב שאל מדוע, השיב לו לבן, כי לא יעשה במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. הוא מסביר לו שהנוהג הוא לחתן קודם את האחות הבכורה. כלומר, לבן טוען שלא ניתן להחליף את זכויותיה של אחות בכורה בזו של צעירה. וזה מתכתב עם המעשה שיעקב עשה, בו הוא לקח במרמה את זכויות הבכורה של אחיו והצליח בכך, ואילו הפעם הוא נכשל בכך כעונש על מעשיו הקודמים. שאלה 3. א. לפי הפשט, אין לשים מכשול בפני עיוור, שכן זה מעשה שנעשה מתוך ניצול של חולשה של אדם שלא יכול לראות. לפי פירוש ספרה, העיוור הוא שם כללי לכל אדם בעל חולשה כלשהי, כלומר לאו דווקא עיוורון, ושבמצב כזה בו הוא נזקק לעזרה, החובה היא לתת לו עצה ומידע מהימן ולא לרמותו, על אף שניתן לעשות זאת בקלות במצב זה. ב. שתי תשובות אפשריות. הראשונה, לדעתי הגנה על חלשים בחברה צריכה להיות מעוגנת בחוק, מפני שההיסטוריה וההווה כאחד מראים כי נטיית האדם היא לבסס את כוחו ומעמדו מבלי להתחשב באנשים שחלשים ממנו, ואם החוק לא יגן עליהם, אז בני האדם בעצמם לא יגנו עליהם. האפשרות השנייה, לדעתי ההגנה על חלשים בחברה היא חובה מוסרית, שלא צריכה להיות מעוגנת בחוק, מפני שהיא הבסיס להיותנו יצורים אנושיים בעלי יכולת חשיבה והבנה של מוסריות באופן טבעי, ועל כן מצופה מבני אדם לממשה מבלי אילוץ של החוק לעשות כן.